שהכל הזמן צריך להחזיק את זה. בזוהר הקדוש פרשת תרומה, נקרא לכם את הלשון שלו. שם רבי שמעון, תפסיק בחייך. תעזור ככה, זה די, חלה, קצור תורה. שם, די! שם רבי שמעון בר יוחאי מדבר בכמה אופנים על ענייני הקדיש. שם בפרשת תרומה הוא מדבר על הקדושה. קדושה שאומרים קדוש, קדוש, קדוש. אז הקדושה שמה אומר, היא נאמרת בלשון הקודש ונאמרת בעשרה. אבל יש גם קדיש. שואל רבי שמעון, מה ההבדל בין הקדיש לבין הקדושה? אז הוא העריך שם על הקדושה. דבריו ידועים. לא, זה לא לענייננו כרגע. ענייננו כעת זה הקדיש. הוא אומר, קדיש, קדושה של הקדיש, סלקה בכל סיטרין. אומר, אין מקום שהקדיש לא מגיע אליו. למעלה. זאת אומרת, לא שטן ולא פגע רע ולא שום דבר לא יכול לעמוד מול הקדיש. שלא משנה איזה קדיש. ואז הוא אומר גם אלה ותתה. בין בעליונים, בין בתחתונים. ועוד, והמשיך. אבל עיקר דבריו, ותברה מנעולין לגושפנקן לפרזלה וקליפין בשין. משברת מנעולים וחותמות של ברזל, זאת אומרת לא יהיה דבר בעולם שיכול לעמוד מול הקדיש. הקדיש פורץ הכל. מאסטר שפותח את כל פורץ את כל החומות. הוא קליפין בשין. איזה סיטרה אחרה שתבוא, רוצה לדבר, הקדיש הורס. להסתלקה יקרה דקוצ'ה בריחו על קולה. ולמה? אז הוא מבאר. עכשיו הרבה אנחנו לא שמים לב. וזה חסר לציבור ההבנה, שלא אמירת הקדיש. הרבה טועים בזה, תכף תראה את ההמשך. אלא העיקר זה יהא שמה רבה מברך. שמה זה הלוז, שמה זה הנקודה העיקרית של אמירת הקדיש. וממילא תבין שזה לא קשור לא ליתום ולא לחי ולא למתים ולא לאף אחד. אלא זה מקדשים את השם יתברך. ומה העניין? נקדים הקדמה קצרה מאוד. הקדמה קצרה. ידוע שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. כל עוד העמלק נמצא, אז גם הסתרה הרע שולטת בכל מקום. יש לנו יצר הרע, יש בגוף האדם, יש בבית, יש בכל מקום. הולך לבית הכנסת, הולך לבית המדרש, ואפילו הולך בדרך. יש את ההפרעות. וההפרעה הזאת זה העמלק הכללי והפרטי שיש לכל אחד מאיתנו, שהוא מפריע לאדם. יש סידרתם פה מקומות או הכל זה רק בשביל הברזלים? בואו לכאן, אתם האחרונים תבואו לכאן, כדי שהאחרונים יהיה להם מקום לשבת שם, מחינה. תביא כיסא, תשים פה, תשימו, לא תסדרו נכון. למה לא סידרתם? סדרו כיסאות ככה, לאורך. נו. עוד, הלאה, הלאה, כן, כן. נו, סדר פעם אחת שלא אצטרך כל רגע להתארגן. אז ממילא, הקדיש עיקרו זה אמירת יהא שמה רבה מברך. פירושו יהי שמו הגדול שלם ומבורך לעולם ועד. על ידי מה? על ידי שאני מסלק את העמלק ומסלק את הסתרה האחרה. לכן רבי שמעון אומר, להסתלקה יקרה דקושה בריחו על קולה. ותארו לכם, תראו כמה צריך את הזוהר, שהרבה יש לצערנו היום, גם חכמים מזלזלים בזוהר. בלי הזוהר על אמירת הקדיש, לא ראיתי שום מפרש או שום קדמון שביאר את העניין של הקדיש כמו רבי שמעון בר יוחאי. מפה תבינו כמה יש צורך עיקרי בלימוד הזוהר הקדוש ובהתבוננות בדבריו. אז הוא אומר, להסתלקה יקרה דקודשה בריחו על כולה. הוא אומר, זה יותר מהקדושה. ואף על פי שרבי שמעון סובר, ואחריו בא רבנו הארי וספר החרדים ועוד, שעניית הקדושה היא דאורייתא ונקדשתי בתוך עמי ישראל, שאר הפוסקים לא הסכימו. כתבו שנקדשתי זה לא עליכם, מי שמוסר עצמו על קידוש השם, שלוש עבירות שיערק ועד יעבור. אבל רבי שמעון סובר שגם באמירת קדושה, כל כך היא חשובה, שאתה מקיים בזה מצוות עשה של ונקדשתי בתוך עמי ישראל. ספר חרדים הלך רבנו הארי אחריו, וספר חרדים, ועוד רבים מן גם רב חידה והבן ישחי כמובן ועוד. אבל בקדיש הוא אומר, להסתלקה יקרה דקודשה ברוך הוא על קולה. כלומר, אין מי בנבראים שלא יקבל עליו עול מלכות שמיים באמצעות שאנחנו אומרים את הקדיש. ובעינה לממר לבלשנה דסתרה אחרה. עכשיו, רבי שמעון מבאר, למה אני צריך להגיד את זה בארמית? וזה מזמן כבר, תדעו, אבא היה תמיד אומר, עליו השלום, שאיפה שאתה רואה הסתרה אחרה מתלוננת על עובדי השם, תדע ששם זה לא הם, זה הפלוני מדבר. תמיד הם היו אחרי כל לוויה ממלכתית, כותבים, עושים הלאום. למה אתם, מתי הגיע הזמן לתרגם את הקדיש ללשון הקודש? למה? כי הם באו מהצד ההוא. אז הם לא רוצים שהקדיש יפעל. עכשיו הם טוענים כאילו שהבנים של הרשעים שמתים, הם לא יודעים להגיד את הקדיש, שוברים את השיניים. ואומרים אותו עם 1001 טעויות בשידור חי. אבל זה לא זה, זה העניין שהסתרא אחרא יודעת שאמירת הקדיש בלשון תרגום היא מכניעה. זה מה שהוא אומר. ובעין אלה ממר למשנה דסתרא אחרא. תכף יהיה ביאור גם על זה, גם מה העניין סתרא אחרא. ולהטבה בחילה תקיף, אמן יהיה שמי רבה מברך, בגין דהתבר חילה דסתרא אחרא. כי על ידי שאמירת אמן יש מרבה, אתה שובר את הסתרה האחרה, ואתה גם עושה עוד דבר, הוא אומר. לא רק זה, הסתלה קודשה בריחו בעיקרי על קולה. זאת אומרת, זה הבא תליה. ברגע שאתה עוקר את הסתרה האחרה, אז הקדושה תבוא ותחול. אבל כל עוד הסתרה האחרה נמצאת, אני לא יכול לסדר לקדש את שמו של השם. והוא ממשיך אחר כך, הוא ממשיך עוד אריכות. אני הבאתי רק כמה שורות שאנחנו צריכים אותם להיום. זכאין עמה קדישה לקודשה בריחו, יאבלון אורייתה קדישה למזכה בה. זאת אומרת, אשרי עם ישראל שזכו שהשם נתן לנו את הקדוש ברוך הוא נתן לנו את אמירת הקדיש, שאנחנו יכולים לשבח אותו באמצעות הקדיש. זה בזוהר פרשת תרומה. יש בזוהר פרשת נוח אמירה יותר ברורה וחשובה מאוד לדעת לכולם. שם בפרשת נוח בדף סמך ב' כותב בתוספתא, בזמנה דישראל עטיבו בכל רם. אמן יש, אמר הבא מברך. זאת אומרת, לא צריך להגיד את הקדיש. אחד, החזן יאמר את הקדיש. או בוא נאמר, הרב יאמר את הקדיש. אבל העם, השומעים, צריכים לענות יש מרבה. זאת אומרת, הפעולה נעשית על ידי הענייה. אז הוא אומר, שאתה אומר, יש מרבה בכל רם, סטלק, סטלק, כן, התמלא קודשה, בריחו התמלא ברחמין, וחייס על קולה. אז מיד שולטת מידת הרחמים, פה לומדים עוד פרט, וגם הקדוש ברוך הוא מרחם על כל הבריאות. ומה קורה עם המתים שם? תשמע, פה יש נקודה שצריך לעמוד עליה. ורב חינלון שעתה ופלגות שעתה. ונותנים להם מנוחה שעה וחצי. למה אומר שעתה ופלגות? לא אמר שעתה ופלגות. טוב, שעתה ופלגות שעתה. זה גם צריך ביאור. תלת זמנין ביומה. שלוש פעמים ביום. אחר כך הוא ממשיך ואומר, בכל זמנין לישראל, אמרי יש מרבה מברך, רב חינלו. עכשיו המאמר קצת צריך ביאור. פעם הוא אומר, תלת זמנין ביומה. אחר כך הוא אומר, בכל זמנה, בכל פעם שישראל עונים יש אמר הבא, המתים יש להם מנוחה בגן עדן, בגינם. אחר כך, עמד על זה, הראשון שעמד על זה המעורי אור. המעורי אור כותב, קשה, לכאורה, יאמר היתום, יאמר ביום 16 קדישים, ואתה תחלק את זה לשעה וחצי, יצא לך כל ה-24 שעות, אז אין גיינם. אז מה אם אין גיינם? תשמע מה הרעיון מאחורי. הרי מה הרעיון של גיינם? גיינם זה לא נקמה או עונש על מה שהאדם עשה. גיינם זה בגלל שהנשמה מלוכלכת בעוונות, אז היא צריכה, הנשמה צריכה סיוע. וצריכה ניקוי, צוח. זה כמו שאדם הולך לרופא ועובר טיפול רפואי. זה כואב. והוא צריך ניקוי. יש לו פצעים, הוא צריך ניקוי. אז המעורי אור מקשה. מה יהיה עכשיו? אז מי ינקה את הנשמה של הרשע הזה? הבן שלו יבוא, חכמולוג, יאמר 16 קדישים ביום, ונגמר הסיפור. עכשיו, יש הרב חידה בשיעורי ברכה, ביורי דעה שמה, הרב חידה כותב שתדע, מה שאמרו שעה וחצי, זה לא שעה וחצי של השעון שלנו, מה פתאום? הוא אומר שרבי חיים ויטל כבר הרגיש בשאלה הזאת. רבנו חיים ויטל כתב שזה תרופה לנפש. ואם אתה מבטל את הקדיש, אז על ידי זה, חס ושלום, יתבטל, וזה דבר שאין השכל סובלו. אז מה זה שעתה ופלגה? אומר, יש מדרגה בגיהנם, מדרגה הכי גרועה שמה, שקוראים לה שעתה ופלגה. אור החמה, שם הביא רבנו הרמק, למה זה שעתה ופלגה? שעתה זה כנגד התפארת, פלגה כנגד המלכות. היא נקראת פלגה, פלג גופה. טוב, רבי חיים ויטל הוסיף עוד, שזה כמו שאמרנו, תרופה לנפש, וכיוון שזה תרופה לנפש, אז על ידי זה הוא יכול לתקן, ועל ידי זה, במה קורה שם? מה זה שעתה ופלגה? הוא אומר, שיש שמה שבעה היכלות בגינם. וההיכל השביעי, שהוא הכי קשה, זה בחינת יורד ואין עולה, זה נקרא. ההיכל השביעי נקרא אפתה. באיוב כתוב ארץ אפתה כמו אופל ולא סדרים. אז הגמרא הביאה שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה עומד העולם על מה? על שני דברים. על הקורבנות ועל קדושה דסדרה. עכשיו שאין לנו קורבנות, אז על מה עומד העולם? ישיבה הגמרא והביאה את הפסוק, ארץ אפתה כמו אופל ולא סדרים. למה? כשיש סדרים, אז אין אופל. אבל כשאין סדרים, מתחיל להיות השם מרחם. אז הגמרא הביאה את הפסוק הזה, אז רבי חיים ויטל אומר שזה האפתה, זה מקום כפול, ויחד עם אפתה זה שמונה היכלות. ברגע שאתה מגיע לשמונה, תחלק את שמונה ל-12 שעות, שעתה ופלגה. כי לילה לא נחשב, אנחנו מדברים על היום. ביום. טוב. הוא אומר, ושאומרים יש מרבה, זה עובד, זה עוזר? אומר שאומרים יש מרבה, אז מסתירים למעלה את ההיכל האחרון, שהוא נקרא שעתה ופלגה. ואז ממנה המת, הוא לא יראה את זה. ואז הוא אומר כי הוא שביעי, והוא קשה כנגד כולם. תעל ההון. לפי מטרח. אז הוא אומר, זה כנגד כולם. בקיצור, אז עד כאן פחות או יותר התחלנו להיכנס לתוך העניין וניצוצי אורות שם במקום בזוהר, אומר שזה מציל מהשביעי שהקשה וישאר הדינים ושאר הדינים לא בטלים. עכשיו אמר לי פעם הגאון רבי יצחק ניסים הראשון לציון, אמר לי שבבגדד הוא זוכר שהיה בחור, היו הירקדים והבעלי המלאכה באים מדי שעה וחצי למדרש זלחה וצועקים קדיש. הולכים ובאים אחרי שעה וחצי עוד פעם. אומר, כל שעה וחצי היו מגיעים. אומר, ככה נהגו. טוב, הבינו את זה פשט. כנראה החכם אמר להם שעה וחצי. בסדר, טוב. עכשיו, בא הספר המנהגים של הרב אברהם טירנה, לתלמידים של מעריל, יש כמה ספרי מנהגים, אז זה המנהגים העיקרי, כותב, שנפקה מינה, שהאמת, קדיש צריך רק אחד להגיד, לא כולם. והאמת שבדורנו זה התקלקל. אמנם תראו בספרים אחרים כתוב, שמנהג הספרדים מחילה זה לא ככה. לא נכון. היה מנהג פעם שהיה תורנות. היה תורנות, ותראה בכל הפוסקים, תפתח ותראה באריכות גדולה. הכי הרבה יש בשערי אפרים, שם הוא כותב את הסדר מי קודם למי, עם אורח, תושב, וכן על זה הדרך. ומי שיש לו יורצת, ביום היורצת הוא ראשון לכולם. הוא דוחה את כולם. וכן על זה הדרך. אז זה שמע שתושב העיר דוחה את האורח. אף על פי שאני צריך להסביר פנים לאורח, אבל התושב הוא דוחה. ופעם הראשונה תן לו. כן, אבל אחרי זה אומר זהו. מערה מינץ כותב שיורצייט דוחה את כולם. אומר, וקדיש כל כך חשוב, הוא מביא, שאפילו על אמירת שיר השירים או פרקי תהילים, מועיל. החתם סופר כותב שהיו נוהגים לעשות גורל. מי יזכה באמירת הקדיש באותו יום. ולפי הגורל היו עובדים. מי שבא אחר כך, אז היה להם רשימה, ולפי הרשימה היו נוהגים לעשות. אנחנו ראינו את זה בעינינו, ראינו. היה הרמי בריסק, עליו השלום, הרמי בריסק, שנפטר, אז היו לו 7 בנים. והבית שלו, אתה יודע איפה שהיום משיבת בריסק, ברחוב ישעיהו פרס. אז אני בתור ילד הייתי הולך להתפלל, היו מבקשים מניין. אז אני הייתי נדחף, כי אני היה לי תפילים. הייתי נדחף שם. אז הייתי רואה כל בן בחדר אחר. וכולם חזנים. למה? כדי שכל אחד יגיד קדיש. הוא סבר שכל אחד יש לו עניין באמירת הקדיש לא נשמעת האבא. אז מה אם הם באותו עיר? גם אם היו באלף, בכמה מדינות מרוחקות, כל אחד היה אומר קדיש. אז היי נוח. אז איך תעשו? תחלקו מניינים. אז כל אחד מהבנים היה עומד לאסוף מניין ברחוב. אלה שבאים לזכור מיישה, משכים אותם. זה היה מוקדם, הם מפלים ב-6, 7. הם מפלים בריסק. זה היה משהו בחזה, לא רגיל. גם היה חכם יוסף שרבני, עליו השלום, כשנפטרה אשתו, נפטרה בדיוק חודש לפניו. אז הוא גם כן, הוא ציווה את הבנים שלו, נראיתי אותם. היה 4 בנים, עליהם השלום, הלכו לעולמם, ציווה על כל אחד שיאמר קדיש פעם אחרת. אז היו בא חכם דורש, אומר דברי תורה, אומר אתה תגיד, אחר כך השני היה אומר קדיש, וכן על זה הדרך. למה? לא היו. יש גם חתם סופר וגם רבי עקיבא איגר, הם כותבים, כמו שלא יכול להיות 2 חזנים שיעמדו ויגידו קדושה, ושני חזנים שיקראו בתורה, ושניים שיקראו מגילת אסתר, אף על פי שכתוב שבמגילה אוהבים אותה, אז זה, אבל בכל זאת רואים טרק עלי למשתמע, אותו דבר בקדיש. עכשיו המטה אפרים עשה לוח מפורט, מי ומי אומר קדיש ומתי ומי קודם למי. יש גם בציצי לעזר, גם משני הלכות, אלה חכמים של זמננו. אז יש, זאת אומרת, ועד היום יש מקומות שככה נוהגים. עכשיו בא הרב חידה וכותב בשיעורי ברכה, זה חידוש יפה, אני פעם שמעתי, תראה, בתור ילד, שיח של נשים. היה ליל או שענה רבה. אז היו באים, אלה שיש להם יורצייטים באותה שנה, מביאים איתם פירות, ירקות. אני זוכר שהיו מברכים שהיינו על מלפפון או בליל שברות, אבל בשענה רבה היו מברכים על דברים אחרים. אז היו מביאים. אז אישה אחת אומרת לשנייה, אני שומע אותה, אומרת לה, תחכי, את תחלקי, תחלקי מתי שיש תהילים, כי קדיש התהילים זה הכי גדול. זה אני זוכר בתור ילד, זה היה לי תמה. אחר כך שראיתי את הרב חידה בשיעורי ברכה, הוא כותב בפירוש. הרב חידה כותב את זה, כותב בסימן שין עין ואב, ביורי דעה, כותב הרב חידה, שקדיש על אמירת תהילים הוא כנגד הכל. הוא משבר, הוא מרסק, וחותך, ובקיצור מייבש את כל החיצונים לחלוטין. אומר, והוא מביא מעשה נורא מרוח אחד. מה המעשה? אני לא יודע. הוא שולח אותך לאיזה ספר שאין אותו. מעשה נורא מרוח אחד, שעל ידי אמירת קדיש אחרי התהילים, הכל נהיה בסדר. אז הוא אומר, זה מבטל כתרוגים, כל כותב, ומגן ממלאכי חבלה לא עלינו. הרמב״ם, שם נתחיל הרמב״ם, פה מתחיל כעת סיפור חדש. הרמב״ם יש לו בשתי מקומות, דיבר על הקדיש. מקום אחד בסדר התפילה, שהוא הביא בסדר התפילה, אז הוא כותב, שמה שיש גמרא במסכת סוטה, גמרא ידועה, מה שאמרנו קודם, שעל מה העולם עומד, על אמירת יש מרבה. איזה יש מרבה? הגמרא אומרת דאגתא. אז הרמב״ם כותב שהבריות, האנשים, שרב אומר דינים באיסור והיתר, או פלפולים, או קושיות ותירוצים והלכות, אנשים לא, או שלא באים, וגם אם באים, לא מקשיבים. לא נמשכים לזה. אבל במה נמשכים? בדברי אגדה. אז אחרי הגמרא אמרה, אגדת. כך פשט לשונו של הרמב״ם. לעומת זאת, בפירושו למסכת אבות, שם יש את הרבי חנניה, זה קדום, זה לא שהכניסו את זה עכשיו המדפיסים, זה היה עוד בזמן הרמב״ם. אז הרמב״ם מביא שאומרים רבי חנניה, למה? אומר שהוא דבר סיום נאה, לפי שהיו אומרים קדיש על אגדה, כי כתוב בגמרא לא אומרים קדיש, לא על משנה ולא על דרשה, אלא רק על אגדה. על אגדה היו אומרים קדיש. עכשיו מובן גם, שים לב שבתפילת שחרית, שאנחנו מתפללים כל יום, יש בסוף התפילה, אומרים פתאום הקטורת. הרי פתאום הקטורת, תנא דבאליהו. כל השונה הלכות. זה כדי להזכיר לאדם ללמוד שתי הלכות. אבל פתאום נכנס, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם, מה זה עושה פה? למה זה כאן? ואותו דבר שזה בליל שבת, בבמי מדליקין. אחרי בבמי מדליקין, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא. מה מקומו כאן? זהו, בגלל שהרמב״ם כותב שלא אומרים על משנה, לא אומרים על משנה או על הלכה קדיש, אלא אומרים על דברי אגדה. דברי אגדה. עכשיו מה יש בדברי אגדה? תכף תראה, עוד מעט יש כאן עוד עניינים נפלאים. אז יש את הרב באר שבע שהוא מקשה בסתירה ברמב״ם. שפעם הרמב״ם כותב כאן בסדר תפילה, הוא כתב שבסדר תפילה הרמב״ם כותב כל 10 או יותר שלומדים תורה שבעל פה מדרשות או הגדות אומר אחד מהם קדיש דרבנן. ואילו שמה במסכת אבות, הוא כתב, אז רגע, אני קראתי לכם את מסכת אבות, ואילו בסדר התפילה, כתב הרמב״ם שלא אומרים, אלא רק על דברי הזה. תכף נראה עוד קצת, הדברים יתבהרו יותר. אז הוא אומר, הבאר שבע כותב שהאמת אפילו אחרי אגדתא אומרים שכן הגמרא בשבת מובא אין קוראים בכתובים בשבת מפני ביטול בית המדרש. והגמרא מסבירה למה. דמשכי ליבה ונמנעים לשמוע דרשה באיסור והיתר. ככה שהיא כותב. נמנעים לשמוע דרשה באיסור והיתר וטוב להם לקרוא כתובים. בעיקר הדרשה בהלכות. אז הלכות הם לא רוצים לשמוע, אז מה אתה עושה? תקרא פסוקים כתובים. ומה שדקדק הרמב״ם תורה שבעל פה, שלא תקנו על הפסוקים, ודווקא הדרשה בעל פה, ונקרא קדיש דרבנן, להפוקה קדיש יתום על פסוקים. ונראה לי שבו תפילה וקשה על החכמים. זאת אומרת, זו תפילה שהיא לא קלה. אז עכשיו יש, ניסו לתרץ את דברי הרמב״ם. מה הרמב״ם סובר כאן? הרחתי? כן. יש המגן אברהם בסימן נון דלת. מגן אברהם כותב, מביא את דברי הרב באר שבע. והוא כותב שאומרים, מהילה, אתם תתקדמו יותר לפה, למה אתם יושבים בסוף? נהייתי סדרן פה. כן, אז המגן אברהם כותב שדברי הרב באר שבע, הוא מביא אותו, אומר כי קדיש רק על דרשת הפסוק, וכן בדברי הרמב״ם נאמר אגדה אחר תורה שבעל פה, וכן מנהג כל ישראל אחרי אין כלוקנו, הוא כותב את זה, וכן במה מדליקין שמזכירים אמר רבי אלעזר שזה יהיה אגדה, וגם שאומרים משניות, אז בסוף המשניות אומרים רבי חנניה. למה? כדי שהקדיש יהיה על דברי אגדה. עכשיו, מה העניין פה? תכף נראה, יש כאן סיבה. מרן החידה בברכי יוסף, בנון ה' באור החיים, שם הוא כותב, הרמב״ם, לדעת הרמב״ם, כל תורה שבעל פה צריך לומר קדיש. ובאבות, הוא כתב, הוא אמר רבי חנניה. אז מה, אז צריך להגיד רבי חנניה או לא? אז אומרים קדיש או לא? אז הוא אומר, הרב חידה בלשונו הציורית, אגדה ישמח ישראל, ועונים מתוך שמחת מצווה. זאת אומרת, הסיבה היא, אני רוצה שיגידו יש מרבה בחשק. אז אם זה אחרי איזה קדיש, איזה דרשה של כל מיני קצות ונתיבות ואני יודע מה, אז הוא לא יודע איפה נכנסת, איפה יצאת, אז הוא עונה קדיש, נו, אומרים קדיש. אבל אם זה היה דרשה יפה עם כל מיני ציורים וכיורים, אז הוא שמח, אז הוא עונה יש מרבה בשמחה, אז הוא גורם למעלה נחת רוח. זה מה שכותב, כותב הרב חידה. וניחה למראיהו, וקיים עלמה. אני צריך לגרום נחת רוח לבורא. איזה השקפה. אומר, ולכן אומרים רבי חנניה, וזה מנהג, אומר, זה לא הלכה. אומר, בסדר, אז הרמב״ם מה שכתב, הוא כתב בהתחלת ההלכה. אך הוא כתב גם את המנהג. בפרקי אבות הוא כתב את המנהג. שהמנהג לומר רבי חנניה כדי שיהיה מצב רוח לומר את הקדיש כמו שזה. אז פה סגרנו את העניין עם הרב באר שבע, כי כולם התנפלו שם על הרב, יש שחלקו עליו, יש שהתקפו אותו, לא משנה. אבל הסתדר העניין גם יחד עם המגן אברהם וברכי יוסף, ישמח ישראל. זהו. עכשיו יש עוד שאלה. למה הקדיש בלשון תרגום? הרי דיברנו על זה בתחילה, שצריך להבין למה הקדיש בלשון תרגום. זאת אומרת, שהם נאחזים החיצונים באותיות וו כשל הוויה. בקיצור, למה זה בלשון תרגום? כי יוד כשל שם השם לא יכולים החיצונים להתחרה. אבל וו כשל שם השם זה חסר. כי יד על כס יה, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אז יוד כשל, הם נאחזים בוו כשל. ואנחנו צריכים לבאר אותם מן העולם. כך כותב רבנו ארי בשער הכוונות, והם נמצאים מאחורי הקדושה. וכשאני כעת צריך להעלות את העולמות מעשייה ליצירה, אנחנו מתייראים פנחס ושלום, יעלו גם הם. אז מה עושים? אומר, אז רבנו ארי עושה סדר בדברים. הוא אומר ככה, תדע, שהמלאכים הקדושים מבינים לשון הקודש. המלאכים הלא קדושים, אלא החיצוניים, הם לא מבינים לשון הקודש, אבל מבינים לשון תרגום. הם מדברים בתרגום. לכן בירמיה יש פסוק בתרגום, כדנה תומרון להון, אלעד ישמיה והרעה לעבדו, יבדו מהרעה מתחות שמיה אילן. אומר, תגיד את זה שלוש פעמים, והם מתבטלים. אז אומר, יש לי מלאכים קדושים שמבינים לשון הקודש, ויש את ה... את ה... את ה... 11 סמני הקטורת, הוא נכנס 11 סמני הקטורת. 11 סמני הקטורת, צריך לדעת שהרבה שביארו לא נכון, וזה חמור מאוד. 11 סמני הקטורת, כולם הם קדושים. זה רק 10 כנגד 10 ספירות, וה-11 זה אור המקיף. אבל כולם קודש, 11 סמני הקטורת. והם באים לבטל את כוח החיצונים, שכוח החיצונים הוא 11, זה סוד 11 יריעות עזים. ולמה זה 11? כי הם נאחזים בווקה, ווקה משם השם הוא 11. ולכן תקנו בקדיש, אומר רבנו ארי, יתגדל ויתקדש. יתגדל זה 6 אותיות, 5, ויתקדש זה 6. אז זה ווקה בדיוק, וזה ווקה. ואז מסלקים את הרוחניות מהם על ידי 11 סימנים, סימנים של הקטורת, אמירת קטורת מאוד חשובה. ואז מה קורה? הם עולים הווקה אל היודקה ומתחברים איתם. ונהיה השם אחד, שמו הגדול, מברך, משלם. אז לכן אומרים, יש מרבה מברך, זה קשור עם ההתגדל והתקדש. זה מובן. עכשיו, ולכן אנחנו צריכים לחבר אותם, אתה צריך לכוון, לחבר את הווקה, שתוציא אותם מבין החיצונים, ותעלה ותחבר אותם עם היותקה. בזה נהיה שם שלם. זה יש מרבה מברך. עכשיו, עוד דבר יש. מה אם... זה, הוא מדבר כאן רבנו ארי על עליית העולמות, זה לא קשור למתים. אז יש מת או אין מת, יש יתום, אין יתום, שלא יהיה מתים. אבל זה לא משנה. להגיד את הקדישים אני צריך. למה? כי אני צריך לעלות מהעשייה ליצירה, זה בהודו, אחר כך מהיצירה לבריאה בקדיש יוצר, בעמידה אין לי קדיש, כיוון שאני סומך גאולה לתפילה, אחר כך זה עוד פעם. באשרי יושבתך, לפני אשרי יושבתך, יש לך קדיש שמוריד את העולמות מהצילות לבריאה, אחר כך קדיש תתקבל מהבריאה ליצירה, קדיש קווה והיצירה לעשייה. נגמר הסיפור. אומר רבנו ארי, קדיש שלפני עלינו לשבח ששחרית, הוא מיותר, אין צורך בו. למה תקנו אותו? אז רבנו ארי אומר, בגלל שיש יתום. אם יש יתום, אז הוא, אני קורא כעת את הקטורת, ואת כל העניינים של הקטורת, זה עניין גדול. אז אני צריך כעת, ואני בא להגיד עלינו לשבח, שהוא שבח נורא והיום, שהוא מברר את כל העולמות, ומסלק את כל החיצונים. הרדב"ס כותב על זה דברים מבהילים. הוא כותב, אני אומר אותו כמה פעמים ביום, בכל רגע, בכל עת, בכל שעה. הוא אומר, אין כמו אמירת עלינו לשבח. זה להגיד, הוא אלוהינו ואין עוד אחר, אמת מלכנו ואפס זולתו, ועל כן נקווה לך, וכל מה שכתוב שם, זה דברים מדהימים. אז אומר רבנו ארי, שכיוון שאני כבר כל העולמות עלו, ואני עכשיו נמצא בעולם העשייה, ושם יש ברבינן את החיצונים. אז אני צריך, אם יש מישהו שיש לו תוך 12 חודש, או מישהו שיש לו יום יום צייד, שיעמוד ויגיד קדיש. כן. הוא אומר, ויש בו שם מבית. איך? איך זה שם מבית? הוויה, שמה ישראל, אתה אומר, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוויה, אלוקנו, הוויה. המספר האותיות הם 14, יד. אחר כך, החילוף שלהם, מה שכתוב מאחרי המזוזה, זה כף ובזן וב, וכן, החילוף שלהם גם כן 14. זה היד השמאלית, הוא היה יד ימנית. אחר כך יש לך יד האמצעית, יד הרמה, זה הוויה פשוטה, והוויה במילוי אלפין, שזה 10 אותיות, ביחד זה 14. אז יש לך 3 פעמים 14, 3 ידות, אז זה 3 ידות, זה יקרא שם בן מבית. ושם בן מת ממונה על הבירורים, הוא מברר את הקדושה אוכל מתוך פסולת. ולכן אומרים אותו, עכשיו מה העניין של השם כף וב זין וב, רבנו ארי עומד על זה, הוא אומר, תסתכל בתיקונים, בספר התיקונים מעריך בזה. שבשם הזה מחיים את המתים לעתיד לבוא. למה? כף זה 20, ויש לך פעמיים וב זה 12, זה נהיה, כמה נהיה ביחד? 32, ועוד זן זה 7, 39, זה טל, טל שמחיה מתים. זה טל להחיות, שעתיד להחיות את המתים. זה מה שכתוב אומר גם בגמרא, בעוד מקומות. שעתיד הקדוש ברוך הוא להוריד טל שמחיה מתים ומחיה אותם. אומר, וטוב כל השנה לומר את הקדיש הזה ליתום, גם בשבת וגם ביום טוב. למה? אז רבנו הרי חידש חידוש. יש גם את השאלה הזאת לגבי אלה שנהרגו על ידי גויים, שלכאורה אין להם גיהנם. הם עולים משאר. הגמרא אומרת, נתנו את נבלת עבדיך, נאכל עוף השמיים בשר חסידיך. בהתחלה אמר נבלת עבדיך. ואחרי, תוך כדי דיבור, הוא אומר בשר חסידיך. הוא אומר כן. אומרת הגמרא, כיוון שהיה להם צער של מיטה, מיד נהפכו להיות חסידים. ספולי חסידיי, קוראתי בריתי על זבח. אז אומר רבנו ארי, אז היה שאלה, האם הוא צריך להגיד עליו קדיש? הרי הוא עולה למעלה. אומר רבנו ארי, כן. למה? כי הקדיש, למה אני אומר ביום טוב ובשבת? הרי אין גיהנם. אומר בגלל שזה לא רק להציל מגיהנם, אלא גם להעלות למעלה למדרגה עוד יותר גבוהה שהוא נמצא. אז כמה שיהיה צדיק הכי גדול, הוא צריך את הקדיש שאני אעלה אותו עוד ועוד ועוד ועוד. זה אומר, ולכן צריך, וכותב רבי חיים ויטל, וראיתי למורי, את רבנו ארי, שהיה אומר את הקדיש כל שנה ביום פטירה של אביו. אומר, וגם בשבת. למה? כותב דוגמה לנשמה יתרה של שבת, ולראה השם, מי שירא שמיים באמת, גם בחול יש לו תוספת הארת קדושה. וגם בשבת, הוא מוסיף אחר כך גם, וגם בשבת נמשכת תוספת בתפילה. התפילה של שבת זה לא כמו תפילת חול. וגם עולים כללות כל העולמות בשבת, ואילו בחול עולות רק הנשמות, מה ההבדל ביניהם? ידוע שהנשמות זה הפנימיות, והעולמות זה החיצוניות. אז אתה מתקן בשבת גם את הפנימיות. אז בחול אני מתקן בחיצוניות, שזה את העולמות. בשבת גם את הפנימיות, אז גם הנשמות. ועל ידי קבלת השפע, הוא אומר, יורדים מעצמם האורות אחרי עלינו לשבח. אז עד כאן זה דברי רבנו ארי, פחות או יותר, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. אולי בינתיים נעשה איזו הפסקה, כן? וואי וואי. כבד. היי, מה אומר מלחמת יום? וואי וואי.
רב בשם באר שבע, מי זה
הרב הזה? רב באר שבע. רב באר שבע היה חכם אשכנזי והיה באירופה בתקופת רבנו ארי, אחרי שנפטר רבנו ארי, באותה תקופה בצפת היה קהילה אשכנזית והם נשארו בלי רב. שלחו לו וביקשו ממנו שיבוא להיות רב בצפת. אז הוא הסכים. נסע בדרך, נפטר. קברו אותו שם בדרך, לא יודע באיזה מדינה, ליד טורקיה. זהו. אבל הוא היה... הספרות שלו חזקות מאוד. כתב על הגמרא, שיטה על הגמרא, יש לו, הפוסקים מדברים אליו בכבוד מאוד. עכשיו קראו לו הרב אטינגר, משהו כזה. מה אומר לכם ציון? כמה שנים
זה יועיל הנפטר?
יועיל הקדיש לנפטר. אין סוף. לפי מה שאנחנו רואים פה, אין סוף. לכן יש מנהגים שאחרי 50 שנה מפסיקים. גם באשכנז היה מנהג כזה. יש אחרי 20 שנה, בטבריה ככה היו דואגים. אבל זה טעות. כי אין סוף למעלות שהם עולים. בפרט מי שלמד את הרשש, אז יודע שגם בסדר התפילה זה כך. תפילות שאנחנו מעלים, משל הלילה, התפללנו ערבית, העלינו את כל תפילות ערבית שנאמרו אי פעם, וגם התפילת ערבית הראשונה של אדם הראשון, בגלל התפילת ערבית שלנו, היא עלתה גם עכשיו. זאת אומרת, אין סוף, ועד שזה נגמר, הקדוש ברוך הוא יודע מתי הזמן, אז הגאולה באה. זה הכל מחובר יחד. מי ומי ואיך. טוב. אז נמשיך. עכשיו בא הרב חסד, תורתו תגן עלינו. כותב שם בדיני הקדיש בסימן נודבב, כותב שהוא תיקן במדינה שלו שהמלמדים שבתלמוד תורה ילמדו את הילדים לומר קדיש. וכולם תמהו עליו, מה ילדים קטנים, שם סבא רבא. אומר למה, הוא היה מאוד נלחם. אז זה גם, אני זוכר גם אבא, זה בער לא נורא. שהיו לפעמים אנשים שאומרים קדיש וחצאי מילים, בפרט שזה בארמית, אז בולעים את האותיות, או מחברים אותם יחד, ומוצאים בלעגי מעוג, אתה לא יודע מה הוא אומר. אז הוא כותב שהקדיש לא יועיל רק אם אומרים אותו בדקדוק. האמת שיש לנו בעיה היום חמורה מאוד עם ההפטרה. זה אומר לכם את האמת, דבר שהכי כואב לי זה זה. ההפטרה שהבנים לוקחים מפטיר, לקרוא בשביל האבא שלהם מפטיר, ובהפטרה הרבה לא יודעים היום לקרוא, כי לא לומדים נביא. לא לומדים נביא. אז לא שמים לב, יש קריאורטיב, יש כל מיני מילים שלא מצויות ביום-יום, אז אומרים את זה בטעות. והוא צועק על זה, החסד האלפים, שאז מביאים את האבא מתוך גן עדן, מבזים אותו ואומרים לו, בוא תראה את הגולם שהשארת פה. משהו פחד. מה את האמת, על עצמי אני מפחד. לקרוא הפטרה, זה לא דבר של מה בכך. ולכן היו ממנים חכם מיוחד שהם מלמד אותם להגיד את ההפטרה. כי אחרת זה לא יעזור, זה יגרה אותה. והאמת שהיום אפילו בבית הכנסת, אם תחפש אחד שיודע את ההפטרה כמו שצריך, אין מי ש... זה אחת המכות של הדור שלנו. ואני לא יכול להגיד שכיוון שזה ככה עכשיו, תראה. לא. מי יתיר? אחר מצחק, ואותו מתחבא פה. הוא שאל מה שמו של הרב באר שבע. ארננגר, איך קראו לו?
נו,
איך אומרים עוד פעם?
איינבוגן.
שמעת? אתה יודע לחזור? איזה יודע? מי יודע? מי יודע? אתה... בדורנו אין. זה לא מלמדים. אבל לפחות קדיש, שיגידו את הקדיש כמו שצריך. המכה הכי גדולה בקדיש זה מצוי. הוא אומר, במקום יתגדל, יתקדל. יש הרבה. הוא לא שם לב, הוא אומר התקטן. אז כבר בראשו נגעו, מה עשינו? אז הוא אומר שזה לא יועיל וצריך להגיד אותו בדקדוק, וצריכים ללכת אצל חכם שילמדם לכבודם. ואומר, דיינו, בוכה, שאנחנו לא יודעים לכוון את הכוונות של הקדיש. וזה איזה כוונות עמוקות מאוד. וצריך לסתום פיות השטן, והכוונה, לפחות לכוון הכוונה של למחות את שם עמלק, ושיהיה השם שלם, להסביר לילד שזה הקדיש הוא אומר, הוא כעת מוחה את שמו של עמלק, ועל ידי זה השם שלם, ועל ידי זה הכיסא שלם, וכוון שפעולת הקדיש, הוא כותב להעלות העולמות ולהכניע הקליפות, ובכל קדיש יש כוונה מיוחדת. הוא אומר, ועמי הארץ לא דיים שלא יודעים הכוונה, אלא לא אומרים את הקדיש כמו שצריך. עכשיו אני אספר לכם מעשה שהיה, אני ראיתי את זה, אם לא ראיתי, לא הייתי מאמין. הייתי ילד, אבא היה מאיר אותנו בבוקר בשלוש וחצי, היינו הולכים להתפלל. בקיץ זה שלוש וחצי. אז אני הייתי הולך ברחוב, אני זוכר, הייתי נרדם על הכתף של החיות שלי, בעוונות הרבים. אז היינו מגיעים בית הכנסת, היה שם בבית הכנסת אחד, זקן, שאחותו מתה, ערירית. אז הוא היה בתוך השבעה. והיה עומד, בדיוק יצא לו מזלו, ספסל לפני אבא שלי. מצא איפה. והיה אומר את הקדיש, אני לא יכול להגיד לך את הצורה של כל מיני מילים שהוא היה ממציא. הוא לא ידע להגיד את הקדש, אז הוא היה ממציא מילים. חוטב, חוטב, חוטב. ואלמה דיברה כרוטה, אז שם כותה, תה, תה, אז הוא עושה חוטב, חוטב. אז אבא אמר לו, אדם כאן, שב במקומך. הוא לא שומע. לא שמע, דחף אותו, הפיל אותו לספסל. ואמר לו, אני אומר קדש כעת במקום, אל תפחד. ואבא אמר קדש. אז צריך להיות אחד שהוא תקיף, בשקולו, דבריו נשמעים. אז הפסיק אותו, ואח אמר לו, אני מזהיר אותך, ולא עזר. מחורת עוד הפעם. אמר לו, דע, שהוא לא רק שלא מעלה אותה, אלא ברבינן, חס ושלום. לא רק הוא, אומר מילים לא, לא, לא במקום. אז יבוא איזה אדמור, יגיד ש... הוא עושה תיקונים למעלה, אני יודע מה, לא יודע. אבל זה לא יכול ללכת ככה. זה לא הולך ככה.
הוא לא כתוב שרבי עקיבא לימד אותו, את
הפייתו. מאוד, מאוד.
לימד.
כן. אז כף החיים, פלאצ'י, כותב, שהכל חכם בכל קהילה, כשרואה דבר כזה, הקולר תלוי בצוורות. אתה יודע מה זה קולר? בר מינן, שלא נדע. אומר, הקולר תלוי בצוורו, שהוא חייב ללמד אותם לומר את הקדיש כתקנו. והמלמדים ירגילו את הקטנים בקדישים שיגידו להם. אומר, ואני מבטיח להם, כך כותב, מובטח להם שיחיו יותר. זאת אומרת שלא יפחדו. מה, אתה מלמד ילד קטן קדיש? כן. יש שאלה בהלכה, בפוסקים, האם ילד קטן יכול לומר קדיש או לא, ואם עונים על הקדיש שלו או לא. אז התורה זהב כותב שאם הוא יודע למי הוא מתפלל, ולמי אנחנו משתהבים, אז אם הוא יודע, הוא יכול כן לומר. אבל אם הוא לא יודע, אז זה קצת בעיה. אז צריך לכן, צריך לשים לב, שיהיה אחד שיודע לזה. בואי, תעבור לשם, אתה מסיר לו את ה... תעבור לשם לשורה ההיא. לילה. כן. ככה פחות תסתיר. כן, כן דבר.
הרב, הזכרת העניין של ההפטרה. יש כאלה שמכבדים את הקורא בתורה לקרוא את ההפטרה. האם הקדיש חל על הקריאה של האחר?
לא יודע. אני לא, אין לי תשובה על זה. זה צריך להיות בשמיים לדעת. כי אני אגיד לך למה, אם כבר הפסקנו אז אני אענה לך. המקור של הדבר זה בזוהר מגילת רות, זוהר חדש מגילת רות. זוהר חדש מגילת רות מביא מעשה, הביא אותו כל הפוסקים, כל הראשונים. זה מובא גם בתנא דבי אליהו, מובא גם במדרשים. ראיתי את זה מאוד במדרשים גם. בכמה מקומות במדרשים ישנים. ויש קצת שינויים בלשון, אבל בזוהר חדש, שם זה האורגינל, רבי עקיבא היה פעם הולך בדרך. וראה אחד שהיה נושא מסעות של עצים, דבר לא נורמלי. זאת אומרת, מאות קילו של עצים נוסעים עליו. וכולו מפוחם, שחור. ופתאום הוא רואה שאנשים שם מכים אותו, זה בריאות שמכים אותו. זה חמישה, שישה, להקה. אחר כך השכיבו אותו לארץ, והבעירו את העצים, ושרפו אותו. שרפו אותו, ועשו את זה אפר. עשו אותו אפר. ואחרי זה עוד פעם, חזר, כמו שהיה, ועוד פעם עושים לו את זה. אז בא רבי עקיבא, ניגש אליו, אמר לו, תגיד לי, מה, אם הוא בן אדם או רוח? אז הוא אמר לו, עזוב אותי, אל תפריע לו עכשיו, הוא כעת, יקו אותו כעת, יקו אותו מכות, הוא צריך מהר להביא עצים. אז הוא הרדב, אמר לו, לא, אבל תענה לי. אז הוא ענה לו, תוך כדי הליכה, רבי עקיבא רץ איתו. אמר לו, מה שמך? אמר לו, עקיבא. מעניין, אותו שם. אמר לו, מה שם העיר שלו? אמר לו, לוטקיה, בצפון. לוטקיה. אמר לו, ומה זה? אמר לו שהוא דנים אותו כעת, הוא בעולם האמת, ודנים אותו. ולמה? אז הוא אמר לו שהוא היה גבאי מכס. והיה משבח את העשירים ומעביר אותם, ואת העניים היה רודה בהם. ועכשיו זה הדין שלו. אמר לו, והוא שמע אתה, מתי יהיה סוף לדבר הזה? אז הוא אמר שיום אחד הוא שמע שאומרים שמה, המלאכים הטובים, אומרים שאם יהיה לו בן, והבן הזה יגיד קדיש, ויעלה לספר תורה, ויפטיר בנביא. שים לב על המילים, ויפטיר בנביא. זאת אומרת, הבן צריך להגיד הפטרה. אז יציל אותו. אז הוא, רבי עקיבא, עזב אותו והלך. הלך, והגיע לעיר שלו, שאל עליו, קיללו אותו כולם. שאל על אשתו, קיללו אותה עוד קללות. שאל אותם, האם הוא השאיר ישר בן? אמרו לו, יש לו בן רע מסורע יותר גרוע מאבא שלו. בן כמה הבן? אמרו לו, בן שש, בן שבע. איפה נמצא הבן? אמרו לו, גיהנם, הוא בבית המטבחיים שם, חותך פרות. פושט את האורות וחותך את הפרות לחלקים. אז הלך רבי עקיבא לשם. בקיצור, שמע בת קול שאמרה לו, אל תלך ואל תתעסק עם התמה הזה, הוא תמה, ואמו תמאה, ואבא שלו היה תמה. אבל רבי עקיבא לא שמע. הלך אליו וראה אותו, הוא לא רצה לדבר עם רבי עקיבא, אבל רבי עקיבא הוציא כסף וראה לו. אמר לו, תגיד לי, כמה אתה מרוויח פה? אז הוא אמר לו כמה גרושים לשבוע. אמר לו, בא אליי, אני אתן לך ליום את הסכום שאתה מקבל בשבוע. ותבוא אצלי. אני לא אעביד אותך, אתה רק תלמד אצלי. אמר, לא, עזוב אותי, לא רוצה. קיצור, שכנע אותו. עוד פעם, הבת קול אמרה לו, אל תשמע לו ואל ת... בסוף בא רבי עקיבא, הביא אותו הביתה, ומל אותו. היה ערד. מל אותו. לא יודע מה קרה לו. איזה שם? לא יודע. אלון, אלון, לא יודע. קיצור, מפה לשם, שראה ככה רבי עקיבא, ישב עליו בתענית 40 יום. בסוף 40 יום קיבל קול משמיים, אמרו לו, עכשיו תלמד אותו תורה. והיה מתחיל ללמד אותו, כי בתחילה היה מלמד אותו א' ב', לא קולט, אפילו א' ב' לא קולט. והתחיל לקלוט. קלט, תוך זמן קצר, למד אותו לקרוא. לימד אותו לקרוא. למד לקרוא, אמר לו, בוא תקרא בתורה. התחיל לקרוא בתורה. אחר כך הביא אותו לבית הכנסת, עלה לתורה. קרא בתורה, ויצא בסדר. אחר כך לימד אותו נביא. ולימד אותו הפטרה, כנראה שנה מראש, הפטרה של עוד שנה, תן לו, לימד אותו טוב טוב, פסוק פסוק, ולקח אותו לבית הכנסת. והנה, בא בחלום האבא, אמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. ושעה שהתחיל ללמוד א' ב', אומר, רקלו עליו את הצער הזה, הכניס אותו לגיהנם. אחרי שהבן נכנס לבית המדרש והתחיל ללמוד תורה בכיתה, אז גם בגיהנם הוציאו אותו, הכניס אותו לגן עדן. אחרי זה, כשהלך וקרא בתורה, העלו אותו לישיבה של מעלה. נהיה עוד. אחר כך אמר לו, ובשעה שכבר למד את ההפטרה, קראו לו רבי. לאבא, קראו רבי. אז תאר לך מה זה, וזה המעשה. עכשיו, האור זרוע התפעל מאוד, הוא כותב דברים מבהילים על המעשה הזה, הוא גם העתיק אותו. אמנם יש קצת שינויים קלים, וכל אחד ימצא שינוי מהשני, אבל זה פחות או יותר המעשה. ושם מובא גם בזוהר חדש עוד שתי מעשיות, מרבי שמעון הפקולי, והיה עוד אחד נחום, לא זוכר נחום מאיזה מקום, גם כן איתם היה אותו סיפור. אותם סיפורים קצת בשינויים קלים. אז יש שערבו את החלקים האלה עם החלקים האלה והחכיבו. כל אחד מחכיב לפי... כן. בקיצור, אז הוא אמר שמה, למה קראו לו נחום הפקולי? שפקו פליליה. כך אומר הזוהר עצמו, רבי שמעון. אז מכאן רואים, שוב פעם, שהוא צריך, הוא צריך לקרוא פסוק של הפטרה. זה סיפור, זה לא פשוט. אלא מה, אם הוא לא יודע לקרוא באמת, אז אולי שייתן לחכם שיקרא במקומו. וככה החכם לפחות יגיד בלי טעויות. כן. טוב, אז זה דברי, כן, עכשיו, הקף החיים כותב שזה מובטח לא לעבוד יהיה יותר. עכשיו, הקדיש, צריך לדעת שהקדיש הוא מתיקוני התפילה. כי העולמות הביע עולות וחוזרות. מתי? בעיקר בשחרית. בשחרית... הבן איש חי כך כותב גם כן בפרשת מקץ. אומר שבזמנו בבגדד היו בעלי בתים אומרים את כל הקדישים יחד. גם קדיש ברכו. למה? כיוון שיש שם ברכו, אז קדיש של יוצר היו אומרים יחד. בא הוא ותיקן שלא יגידו. אז שמעו בקולו. הוא כותב, תהילות האל יתברך ששמעו לקולי ותיקנתי את הדבר הזה. אבל שאר הקדישים היו ממשיכים להגיד. אני זוכר עד היום, היו באים יהודים מפרדס קץ, או במקומות בצפון, ששם יש ריכוזים של עיראקים, שהיו מגיעים אצלן בוער רחל, פתאום הם אומרים יחד עם החזן, חצי קדיש. כולם צועקים עליהם, הירושלמים לא הבינו מה זה, מה קורה פה. אבל הם היו רגילים להגיד קדיש. למשל, שומר עמו ישראל לעד, אמן, אז הם כולם אומרים במקהלה קדיש. והוא פלא. אז זה ראינו ב... היה המנהגים שלהם אז, אז עדיין לא, לא תוקן. עכשיו, אבא סיפר לי פעם, מעשה נורא. אומר הבן איש חי, בדרשות שלו היה מדבר הרבה על זה. נדעי פעם. אני אמרתי לכם פעם שזכיתי, כשהייתי כותב את החידושים שלו, תעתיק אותם, אז הייתי רואה את הפנקסים. והיה רושם על הפנקס בצד, למה לדבר בשבת. אז היה רושם לעצמו, שלזהר מהערבים, שאוכלים, ששותים שם בתי קפה ובתאולה, אלה שמשחקים בקלפים, והשבועות היו נשבעים. עכשיו מה קורה אצל עיראקים? אתה תראה אותם גם ברמלה, גם שמה, באור יהודה, ותראה אותם גם בחדרה, בגבעת אולגה, וגם יש עוד מקום, פרדס חנה. הייתי שם שבוע שעבר. שם אתה רואה אותם, הם יושבים, משחקים. עכשיו הוא מספר, הוא מתחיל לספר סיפורים לחברים שלו. אז הוא אומר לו, הוא נבי. אני לא הייתי יודע מה זה, הייתי שומע כל הזמן, הוא נבי. מנשבע בנביא. אז הוא אומר לו, הוא נבי. ברוך הוא לבוק, אומר לו בחיי, בנשמת אביו, אביו מת. אומר ברוך הוא לבוק. ורבי יוסף חיים כותב את זה בזה, שעזיר אותם. והוא הצליח עם אלה שהיו שומעים, אבל יש כאלה שהשם מרחם. אז אחר כך היה גם סיפור של קדישים. אני זוכר, בליל שבת, למשל באור רחל, היה שם, אני לא מגזים, למעלה מ-200 איש, אני יודע את זה לפי הסידורים שהייתי מחלק, למעלה מ-200 איש מניין אחד של ערבית, של שבת. גומרים ערבית, אחרי עלינו לשבח, כולם אומרים קדיש. כל בית הכנסת. והוא פלא. ויש שאלה כזאת בהלכה. מה עושים בבית הכנסת? אז כתוב שהמלאכים עונים אמן. מועיל. ולכולם יש חיוב, לכולם, אבל אלה אין להם חיוב, סתם. אז היו אומרים, עכשיו רבי יוסף חיים היה מנסה לעקור את זה, לא הצליח. יום אחד מה עשה? אמר להם בדרשה, סמאו, גן עדן, אקו וניקי בבן. יש שם שתי דלתות, יש פתח אחד בצד דרום ופתח אחד בצד צפון. והמת... שאומרים עליו קדיש, מכניסים אותו לגן עדן. אז הוא בצד דרום. אומרים עוד קדיש, מזיזים אותו עוד. אומר עוד קדיש, עוד. אומר, אבל אם אומרים יותר מדי קדישים, יתנע מן בבלך. הוא יוצא מבחוץ. אז תיזהרו. אתם יכולים לגרום שהוא יחזור למקומו. אז הפסיקו. זה עזר. ירד בחצי. אבל עדיין, מה נעשה? כן. אבל בקיצור, אז אומר הבן איש חי, ומה אענה ומה אומר? בתהילות האל יתברך, עשיתי מנהג ושבת ויום טוב, החזן יאמר ביוצר, והשתקו כולם, משתקו וקיבלו. אז בשבת לפחות, נהיה שקט. אומר, והיא הצלה פורטה. אחרי זה כף החיים פלאצ'י כותב, מנהגנו שרק המרא דאתרא היה אומר קדיש, ואומר, ואני, הוא רבי חיים פלאצ'י היה ענב, אז הוא ראה שיש לפעמים צער לאלה שיש להם אבלים טירים, בפרט שלא עלינו אם נפטר צעיר, לא יבוא ולא יהיה, אז הוא אומר, הנח להם. ואם חסר אחת מהם לא עיכב, כך הוא כותב. אז הוא אומר שבזה גם הצלה דחיה והצלה דמתה גם. יקרה דחיה, יקרה דשכבה. אז תן להם. אז זאת אומרת, היה את הדבר הזה. עכשיו, קדיש בתרה זה הקדיש שלפני עדנו לשבח. אז בעוד יוסף חי הביא את דברי רבנו הארי. שם הוא כותב שהעולם חושבים שאינו אלא בערבית ושחרית. למה? כנראה בגלל ברכו, שבקדיש שלפני עדנו לשבח של ערבית, בקדיש שלפני עדנו לשבח של שחרית, יש שם ברכו. אז הם מפה לאוזן, לך תדע, לך תוציא את זה לאמרץ מהראש, שיש בזה עניין. ובמנחה היה שקט, לא היו אומרים. אז הוא אומר, הוא אמר להם, לא, צריך להגיד גם במנחה, אלה שיש להם חיוב, שיגידו גם במנחה. אומר, בשאר הכוונות, אומר, ראיתי למורי, שבכל שנה, הוא מעתיק את זה, והוא מפרסם בדבר רבים, שבכל שלוש תפילות, רבנו הארי היה אומר את הקדיש. אז אין בו ברכום, מפני שליטת החיצוניים. למה אין? אז למה, שאלו אותו, אז למה אין ברכום במנחה? תקן ברכום. אמר להם, לא. החיצוניים כעת שולטים, עכשיו ידוע, לפי רבנו הארי, זמן מנחה הוא יותר קשה מזמן ערבית. למה? זה כמו שאבא היה אומר, ערב בחירות אל תריב עם שום מפלגה. זה מסוכן. אחרי הבחירות תריב איתם. ערב ששולטים החיצונים, זה במנחה, אז זה מתחיל הערב לרדת. אוי לנו כי פנה היום, כי נטו צלדי ערב. אז מתגבר הדינים באותה שעה. לכן גם צריך להיזהר לא להסתפר, תקנו לא להסתפר אחרי בזמן מנחה. אז זה שעה של מתח. אבל בערבית נכון שזה דין, אבל זה לא, זה דין קצת רגוע, כבר נרגע. אז הוא אומר שבמנחה אין, כך אומר רבי יוסף חיים, משום לא תחסום שור בדישו. ואם אתה תאמר ברכו, אתה מפרסם את ההכנעה שלהם, והם מתרכזים על זה שאומר, ומתגרה בהם. לכן לא תקנו לנו להגיד ברכו במנחה. זה לפי הסוד. לפי הפשט זה לא בגלל, לפי הפשט זה בגלל יוצר. אז בשחרית וערבית יש יוצר. מי שלא שמע ביוצר, יש לו תקנה לפני עלינו לשבח. טוב. עכשיו, יש עוד שאלה, מה קורה עם שיעור תורה? שיעור תורה, גמרא במסכת סוטה, אמרה, ארץ עפתה כמו אופל, צל מוות ולא סדרים. היה סדרים, תופיע מאופל. רש"י כותב, עונים אחרי ההגדה, שנקבצו כל העם. תראה איזה מילים של רש"י, ויש כאן תורה וקידוש השם. אומר שני דברים, גם תורה וגם אחר כך יש מרבה, זה קידוש השם. והוא מביא אחר כך את המדרש, עיר קטנה ואנשים בה מעט. רבי ישמעאל אומר, עיר קטנה זו בית הכנסת, ואנשים בה מעט, אלו ישראל. ובא איש חכם, ומילט את העיר בחוכמתו, מי זה החזן? אומר שאמר קדיש החזן והקדוש ברוך הוא שמח ומתעלה בעולמו ואומר למלאכי השרת בואו ראו עם זו שיצרתי לי בעולמי כמה הם משבחים אותי באותה שעה מלבישים אותו הוד והדר וכך נאמר ברוב עם הדרת מלך אז אם כן אמירת קדיש אחרי בית מדרש זה שומע אגדה מפי החכם, ועונים יש מרבה מברך. לא עוברים קדיש, אלא עונים, העונים, זה המעלה. עכשיו, יש חסד אברהם. חסד אברהם זה דבר מבהים מאוד. שם, במעיין שני, פרק למד, כותב חסד אברהם, שכל תלמיד חכם הדורש באגדה, יש לו כוח בדרשה, מה הוא אומר, למחול כל עוונותיהם של ישראל. ועוד, אם מוסיף ואומר החכם את הקדיש על ההגדה נמחנו כל עוונותיהם. פלא פלאים. ואפילו אם חס ושלום נחתם גזר דין של מישהו שם, חס ושלום, אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו מוחל ומחפר להם. תראה מעלת שהחכם, לכן בזמנו היו, כשהיה דרשה גדולה שהרב של העיר או הרב הראשי היה דורש, אז היו מוכרים את הקדיש, אבל מראש מודיעים שהרב אומר את הקדיש, אבל המצווה של מי תהיה? שזה שקנה. אז היו מודיעים מראש, ככה היו עושים. אז עכשיו מובן בדיוק, בגלל לקיים את את המעלה הזאת שהחכם בעצמו יאמר. אז הוא אומר, וכן השומע דרוש מפי חכם לחוכמת הקבלה, גם כן זה עוד יותר. בא נפש החיים וכותב, שתדע שהוא מעורר שורשי עליון להשפיע קדושה לכל העולמות. שורשי עליון, מה זה שורשי עליון? לא הבנתי. חם יצחק, יש לך פיור על זה? מעורר שורשי עליון. כן, אז מעורר שורשי עליון, על ידי שאומר קדיש ומשפיע קדושה לכל העולמות. הוא מחלה, הוא מחלה כל התומעות והזוהמות שבעולם, וכל הפגמים מתמלאים, וההריסות נבנים, והשמחה והחדווה ואור העליון מתרבה בכל העולמות. נפש החיים זה משהו, לא ראיתי לשון כזה בשום מקום. יצא מגדרו בהפנאה הזאת. עכשיו, המהר"ל, מה רוצה? נר? לא הדלקתי, שכחתי, מה אני אעשה? טוב, זה, הדברי תורה זה הנר. הנה. זה המתיק שלך?
לא.
עכשיו. לא נשמת. מי מורתי? טובה בת חנה. השם תנהם לי. זכן המצוות. כן. אז נפש החיים כותב, וזה מעשה דברי הזוהר, מה שהזוהר אומר, אבל הוא רחיב את הדברים, ביאר אותם. אומר, אז עוד פעם אני חוזר, כדאי לחזור על המילים. מעורר שורשי העליון להשפיע הקדושה בכל העולמות, מחלה כל התומעות והזוהמות שעשה, וכל הפגמים מתמלאים, וההריסות נבנים, והשמחה והחדווה ואור העליון, מתרבים בכל העולמות. המהר"ל בחידושי האגדות על מסכת סוטה שם כותב, ראוי שבח אגדה יותר מהתפילה. אתה מה זה, זה כוח עוצום להגיד שהקדיש ושבח האגדה זה יותר מהתפילה. למה? הוא אומר כי בתפילה אתה מבקש את צרכיך, אתה חונה לאדם דעת, תשיבנו אבינו לתורתך, וכו'. אומר, ואין זה לכבוד השם מתברך, אבל בדרשה לדעת את חוקי התורה, משפטיה ותורותיה, הוא לכבוד השם מתברך. ועל זה שייך לומר, אמן יש מרבה אחרי הדרשה. זאת אומרת, הוא בא להדגיש שקדיש אחרי הדרשה, הוא הרבה יותר מקדיש אחרי התפילה. אבל הפלא, אפילו שבתפילה יש לנו עליית העולמות, וזה הסדר של העולמות, זה עניין אחר. אבל מצד השבח של הבורא, שבח הבורא יהיה יותר בלימוד תורה, בלימוד תורה ודרשה שמלהיבה את הלב, ואדם מתבונן בתפקיד שלו בעולם, אז זה עושה רושם למעלה.
מה שאומרים בשחרית, זה לא...
איך?
בשחרית שאומרים תנא דבי אליהו, ואמר רבי אלעזר, זה לא...
כן.
התפקיד שאחר כך, זה לא נקרא קדיש אחרי הגדה.
כן, הבאנו את זה, זה הביא... מי כתב את זה? כתב את זה הרב באר שבע. הרב באר שבע כתב שלכן יש גם בבמי מדליקין, הביא אותו שער אפרים, במה מדליקין גם כן, וגם אחרי אין קולוקנו. אומרים אמר רבי אלעזר, כדי שזה יהיה כן, לעשות מצב רוח לציבור. כן. זאת אומרת, אחרי זה, או, עוד דבר, יש עוד הלכה שהרבה לא שמים ללב, שאסור להרבות בקדישים. זה מכה לא פשוטה. היה, אני זוכר שהיה גם בהושענא רבה למשל. הושענא רבה, תראה עד היום את השענות רבות הישנות, הרי היום מפסיקים שבע מקומות. ושם, אז כתוב, אומר קדיש, כל פעם. ואני זוכר שאבא היה צועק ואת הכנסת, לא היה נותן להם להגיד קדיש, אסור. אז על כל... אשרת ימים מדרך, אחרי זה אומר קדיש. מה זה? אז זה, כל הכנסת הגדולה, הוא הראשון שכתב נגד זה. בסימן נון גימל. כותב שזה כמו שאסור להרבות בברכות, כך אסור להרבות בקדישים. ויש בזה חילול, יש בזה עוד, כתבו על זה הפוסקים דברים חמורים. וגם מעשה רב של הגאון מווילנה, גם כן כתב כך, רב חיים מוולוז'ין, כתב בשם הגאון, שיזהר מאוד, לא להרבות בקדישים, אלא רק איפה שצריך. ויש שם ספר של אחד מתלמידיו, מנוחה וקדושה. והוא כותב שזה לא פחות מברכה לבטלה. זה בעיה. האמת שהרבה שואלים, מה עושה אם בבית הכנסת בא מישהו וקורא קדיש? לענות אמן או לא לענות אמן. אמרתי לו שיצא החוצה. אבל לא לענות זה קשה. מצד שני, זה... אתה לא יודע מה לעשות.
אם הוא העשירי?
ואם הוא תשיעי, אז מה אני אעשה לו? אם זה ברכה לבטלה, זה ברכה לבטלה, זה חמור מאוד. תראה, תשמע עוד קצת, יש הרב דבר שמואל, שכולם מביאים אותו, לגבי מנהגים ולגבי זה, הוא, יש לו בסימן קופי ג' הוא כותב שכל אלה שמרבים בקדישים, תשמע איזה מילים, מתישים כוח קדושת השם הגדול והנורא. מתישים. ויש לגעור, הוא אומר, באלה שאומרים, אומר בפרט, הוא כתב עוד איזה חידוש, זה מצוי הרבה. עכשיו יש את הבעיה הזאת, דוגמה. הרי תראה אצל האשכנזים שהם עושים עניין למנחה. אז כשמגיע, הם לא מתחילים את האשרי, אשרי יושב בביתך, עד שנכנס העשירי. זה הם נזהרים. והם לא יודעים למה. זו הסיבה. כי מה, יש שאלה בהלכה. אם למשל מישהו ישב בית הכנסת כל הלילה, למד זוהר, למד משניות, למד גמרא, סיים מסכת, שרוצה להגיד קדיש. עכשיו יש לו רק שמונה אנשים בית הכנסת איתו. אז הוא מחכה שיבוא העשירי. איתו זה תשע, מחכה לעשירי. הגיע העשירי, הוא אומר קדיש. הוא אומר זה קדיש לבטלה. למה? מתי אני אומר קדיש על לימוד? כשהיה עשר בלימוד. לא היו עשרה בלימוד. אז אתה יכול להגיד איזה משנה אולי, זה בדוחק, ואז תגיד קדיש. עליו הכי לא, זה לא פשוט. כי זה מה שכותב הדבר שמואל. דבר שמואל כותב דברים חמורים מאוד. הוא אומר צריך שלכן יש הרבה אומר שכבר היה בזמנו, הוא היה לפני 400 שנה דבר שמואל. יש הרבה אומרים משניות, ואחר רוצה להגיד קדש על המשניות שהוא אמר, הוא אמר לבד. ופתאום הוא עומד ואומר קדש. הוא אומר זה קדש לבטלה. או אחד קרא תהילים, הוא גמר את ספר תהילים, אז הוא אומר מה אתה רוצה ממני? אני גמרתי ספר תהילים, אני רוצה להגיד קדיש. הוא אומר זה אסור, ברכה לבטלה.
מה רבי חנניה מציל אותה?
אבא שלי על שאלות כאלה היה אומר, תוכל חרוס את זכר לתית. תמיד ככה היה עונה. אז עכשיו הוא אומר, ואומר קדיש ועשרה, אומר לא, רק קדישים שתקנו חכמים. קדישים שלא תקנו חכמים, אין לומר. אז לפי סברתו, גם על משניות לא אגיד קדיש. כי זה, חזרנו לדברי הרמב״ם, שלא אומרים קדיש על משנה. זה גמרא מפורשת, מסכת שבת. אז אם כן, יש לנו בעיה. צריך להיזהר בזה, זה לא פשוט. מה? אני עם מרוקאים לא מתווכח בנושא הזה. אצלם זה יותר מעשרת הדיברות. כן. פגש אותי פעם חכם מרוקאים כאן בגאולה, איזה צעקות צעק עליי, למה אמרתי ברדיו ש... וברחתי לו. אני יכול לראות לך איפה זה היה, בגאולה. הדבר שמואל כותב, אין לך לומר קדיש, רק בתפילה, איפה שבתפילה תקנו, או דרשה של החכם. ועכשיו ראית, אפילו דרשה של החכם, אמרו דווקא שהוא גורם אגדה ואנשים שמחים. ואז הקדיש למעלה, אני אקרא לך את הלשון שתזכור מה הוא כתב שם. לא, נקרא לך איזה עוד פעם, שייכנס לראש, שייכנס לראש. נו? הנה, הברכי יוסף. הוא אומר, הרמב״ם כתב כל תורה שבעל פה אומר קדיש. ובמסכת אבות כתב רבי חנניה, קדיש על האגדה. למה? ישמח ישראל. ועונים מתוך שמחת מצווה, וניחה למראי הוא, וקיים אלמה, וכן רבי חנניה, וזה מנהג ולא הלכה. זאת אומרת, שוב פעם, שהרב דורש ומשמח אותם עם דברי עידוד, וחיזוק ומוסר ואגדה, אז האנשים על הלב שלהם נפתח, וממילא הם עונים יש מרבה בהתלהבות. ואז שזה מתוך התלהבות ושמחה, אז אצל הקדוש ברוך הוא גורם לו גם שמחה. אז זהו, יהי רצון מלפני אלוהי השמיים, שישמע תפילותינו ברצון, ויקבל תורתנו ומה שנלמד, יזכנו לפתוח ליבנו בתורה, לאהבה וליראה את שמו הגדול תמיד. אמן, כן יהי רצון. נגיד קדיש, אז זה אומרים. לכולי אבא. התגדל והתקדל רבה. אמן. קירותי וימליך מלכותי ויצמח פה כנאה ויקרב משיחה. אמן. היכון וביום היכון. היה לכל בית ישראל. בא עגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יש שמח רבה מברך לעולם ועלמי המאיה יתברך להשתבח והתפאר ותרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמח דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן באלמה ואמרו אמן על ישראל ועל הבנן תמיד ההון תמידה תמיד ההון ועסקים ברתה כדשתת ואתה אדם חתך ואתר ילן על כל עולון חינם חסדה ורחמה קודם אמרה שמיה והראה ואמרו אמן יש אלה אמר רבה מן שמיה חיים וסבם שעה מלחמה סבם פואר גלם שחה וכפרה ורבח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום ואמרו מב ובהמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן מרחם על כבר יותר ואחוץ החמתה אישה כשרה שנצרה בשם תום לעולם מרת אמי טוב וחדום בתחנה רוח השם תנחנה בגן עדן ועל משכבה יהיה שלום שתהיה בו של משכבותם ונפחו היא וכל בנות ישראל שלום ותכני רצון ונאמר אמן.